אז אנחנו בהמשך לדיני הלכות הקידוש, אנחנו בסדרת שיעורים בהלכות שבת, היינו בהכנות לשבת, ותוך כדי התפילות של שבת נכנס כבר גם כן לקידוש, ונדבר גם על קידוש וגם קצת על השלמות על סעודות השבת, ואחרי כן נחזור לדיני השהייה והחזרה של החמין וההתמנה בערב שבת וכן הלאה בעזרת השם. ובכן, אז דיברנו בשיעור הקודם על חובת הקידוש, מה קרה אם מישהו שכח מלקדש, ודיני הכוס של הקידוש, צריכה להיות שלמה, נקייה, שתכיל רביעית, שתהיה מלאה, שהיין לא יהיה פגום, ודיברנו על שתיית הכוס, צריך להיות מלוא לוגמיו, ושלכתחילה צריך לשתות דווקא מהכוס של הקידוש ולא להעביר אותו לפני ששותים ממנה ולא להפסיק בין הקידוש לשתייה וכולי. עכשיו הגענו על קיום קידוש במקום סעודה, כן? עכשיו אנחנו נדבר על אלה הציבור שיוצא ידי חובה בשמיעה מהקידוש. אז ראשית כל המקדש צריך לכוון להוציא ידי חובה את ציבור השומעים, ואלה שרוצים לצאת ידי חובה צריכים לכוון שהם רוצים לצאת ידי חובה בקידוש של המקדש, ורצו גם שהמקדש יאיר את זה לציבור השומעים, לא לסמוך על זה שבטח כולם מבינים שכשאני מקדש הם יוצאים ידי חובה, רק שיגיד אני מוציא את זה תלוי גם באיזה ציבור, אם זה המשפחה, אז כמובן שהם באופן טבעי יוצאים ידי חובה, אבל לפעמים יוצא מצב שאנשים שאולי חשבת שהם רוצים לקדש בעצמם, הם מסתבר שהם רוצים דווקא לצאת לך ידי חובה, או להפך, ולכן כך כדאי שכשיש לך אנשים נוספים על השולחן, שתאמר, אני מוציא אתכם ידי חובה ואתם יוצאים ידי חובה. אז בסידו קידוש, אם תמיד בסד הקידוש, אני אומר את זה, לחוסן קהלה, אני מוציא אתכם ידי חובה, ואתם תצאו ידי חובה, וכו' וכו', תכוונו לצאת. אז בסדר, זה רק חד פעמי בחיים, תמיד כשמוצאים ידי חובה, צריך שיהיה תשומת לב לנקודה הזאת. מה קורה בדיעבד שאדם לא יתכוון לצאת ידי חובה? הוא נמצא בחדר, הוא לא חשב על כלום, וגם הקדש אולי לא חשב על כלום, אבל הוא היה נמצא בחדר, הוא שמע קידוש עכשיו, אז הוא רוצה עכשיו להשתתף להיות חבר מן המניין. האם עצם השמיעה שלו שהוא שמע את הקידוש היא כבר גם כן עובדת? כלומר לכתחילה צריך לכוון לצאת ידי חובה, אבל הוא לא התכוון לצאת ידי חובה. האם הוא גם יצא בדיעבד או לא? אז זה תלוי ככה. אם הוא התפלל תפילת ערבית, שאז הוא כבר קידש את הקידוש היום בתפילה, כפי שדיברנו בשיעורים הקודמים כשאחזנו בנושא של התפילות, שהקידוש היום יש שני דברים, יש את עצם קידוש היום, שזה בתפילת השבת מברכים ברוך אתה השם מקדש השבת, ויש קידוש על היין, תקנת חכמים לקדש על היין. אם יתפלל כבר לערבית אז הוא כבר יצא ידי חובת קידוש מן התורה, ואז נשאר רק חובה מדרבנן. פה יש ספק האם במצוות דרבנן גם כן צריך כוונה, או שגם יוצאים ידי חובה בלי כוונה, ולכן האדם הזה נשתדל לצאת קידוש על ידי מישהו אחר שיוציא אותו ידי חובה, כי הוא בעצמו פה בספק אם הוא יצא ידי חובה, ואז הוא לא יכול לקדש עוד הפעם, זה כאילו ברכה למטלה, או שהוא יצא כבר, אם יצא או לא יצא, בקיצור זה בעיה. אם הוא לא יתפלל עדיין, כלומר הוא עכשיו היה אמור לצאת ידי חובת קידוש מן התורה, לכל העלמה הוא לא יצא ידי חובה, אם הוא לא התכוון לצאת, ולכן שהוא יקדש שנית בעצמו. כך אומר הטילה לדובית, שאנחנו מזכירים אותו בשיעורים, הוא אחד מגדולי הפוסקים החסדים, היה חסיד סליגורה, חסיד רוז'ין, וידוע כאחד מגדולי הפוסקים שמאוד מקושרים לדברי אדמו"ר הזקן בדרך ארץ הצום ובדיוק בלשונותיו וכו' וכו'. עכשיו לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, כאשר יוצאים את חובה וברכה כלשהי לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו, רק עונים אמן בלבד, נכון? מה קורה בדיעבד שלא נהגו כראוי? אז בדיעבד שלא ענו אמן, יוצאים את חובה, אני אתה אמן, זו חובה בפני עצמה, אתה שומע ברכה ללא קשר, אתה יוצא את חובה או לא יוצא את חובה, תמיד כששומעים ברכה צריך לענות אמן. אבל גם כשאתה רוצה לצאת ידי חובה ומשום מה לא ענית אמן, היית שקורא בדיבור, בקיצור משום מה עשיך הדעת לא ענית אמן, יצאת ידי חובה, ידי חובה אתה יוצא מעצם השמיעה של השומע קורנה, והתכוונת לצאת ידי חובה והתכוונו להוציא אותך, יצאת ידי חובה, האמן לא מעכב את יציאת ידי החובה. אבל אם אמרת ברוך הוא ברוך שמו, פה אנחנו נכנסים לבעיה. אדמו"ר הזקן, אמנם זה בסוגריים, אבל אדמו"ר הזקן מאוד מחמיר בזה. אדמו"ר הזקן אומר, אפשר, כלומר ייתכן, לא מחליט, אבל אומר בלשון אפשר, שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו. שאם אמרת ברוך הוא ברוך שמו, ברמת הרגילות, אתה שומע ברוך אתה השם, שבוי, סטופ. אפשר, אומר אדמו"ר הזקן, שאפילו בדיעבד לא יצא ידי חובתו, והוא ממשיך ואומר, וצריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה.
מה הבעיה בזה?
כיוון שזה הפסק. עשית הפסק, דיברת באמצע קידוש, אם דיברת באמצע קידוש, לא יצאת ידי חובה. אז פה אמרת ברוך הוא ברוך שמו, זה דעת אדמו"ר הזקן, ולכן כיוון שאדמו"ר הזקן נקט בלשון אפשר, אז זה די מצב די תקוע. אם אדמו"ר הזקן אומר בפירוש לא יצא ידי חובתו בלי האפשר, אז עושים עוד פעם קידוש, כמו מה קורה כשאדם לא יצא ידי חובה משהו, אז צריך לעשות את זה עוד פעם. אבל כיוון שהוא נוקט בלשון אפשר, אז אתה לא יכול לקדש עוד פעם, ואתה גם לא יכול לשבת ולאכול, כי אולי לא יצאת ידי חובה. אז צריך למצוא דרך שמישהו אחר יוציא אותו ידי חובה. זה מצב די מסובך. מצב מסובך במצב כזה. אפשר. אגב, לשלמות העניין, גדולי הפוסקים, מרן החידה בברכי יוסף, בסימן רשות ג' המשנה ברורה, בסימן קוף חוף דל, ועוד פוסקים ספורים שהם בזה בעיה. נכון שלכתחילה לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו כשיוצאים ידי חובה, אבל גם אם אמרת, זה לא...
מעניין, סוף כל סוף זה מעניין. לא דיבר על דברים בטלים.
בסדר, כן, וגם מעניין, באמצע ברכה זה תלוי איפה אתה מדבר מעניין. אתה פה באמצע ברכה, ברוך הוא ברוך שמו, אתה אומר לפני שהסתימו את הברכה עדיין. אבל לדעת אדמו"ר הזקן, זה מצב מאוד לא קל. תתארו לעצמכם תמונת מצב, אתם נמצאים בבית שלכם וזהו, אין מי שיוצא אתכם ידי חובה, כולם שמעו קידוש ולא אמרו ברוך שמו, והם עכשיו מי יוצא אותך ידי חובה?
כולם כבר עשו קידוש?
כן, כבר כולם עשו קידוש, אתה צריך ללכת לשכן לדפוק בדלת, יש אולי מישהו פה או לעשות בשוכן שמתפעלים שתסבנותם עוד לא חזר הביתה והוא יוצא אותי ידי חובה ואני אוכל שם כזית וקיצה, הגנץ בלגן.
כל הבעיה זה
ליל שבת, שבת בבוקר לא תראה? שבת בבוקר זה בוער פרי הגופן. שבת בבוקר אין שום קידוש, יש שק ברכת פרי הגופן, אתה יכול לקדש שבע פעמים הלוך וחזור. טוב, אז זהו, אדמו"ר הזקן משתמש בסגנון מאוד מיוחד וגם אומר וצריך להזהיר לרבים שנכשלים בזה שאומרים ברוך הוא ברוך שמו. לכתחילה צריך לשמוע את כל הקידוש מילה במילה, כן, כך כתוב בסימן קופצה דגים לגבי ברכת המזון, שם מדובר שרוצים ידי חובה, השם אדמו"ר הזקן מדבר על זה בפעם הראשונה ומזכיר את זה שכיוון שאתה רוצה לצאת ידי חובה צריך לשמוע את כל המילים של הקידוש בדיעבד. אם שמע את עיקר תוכן הברכה והפתיחה והחתימה אבל הוא לא דיבר באמצע, אבל הוא לא שמע הכל, היה רעש וזה, הוא שמע את ההתחלה של הקידוש, ושמע את המקדש השבת, באמצע לא שמע את כל הפרטים של קידוש היום, גם כי בדיעבד יצא ידי חובה. אבל אם הוא דיבר באמצע קידוש הוא לא יוצא ידי חובה, ולשון המשנה הברורה שמדבר על זה אומר ואפילו יאמר שכיוונתי אז בליבי לברכת המברך אמנם דיברתי אבל בשעה שדיברתי גם כיוונתי למה שהמברך אומר גם כן לא יצא כיוון שמה שיוצא בשמיעה הוא רק ששומע קרונה מה זה שמיעה? שמיעה בעצמה לא יוצרת קידוש צריך לקדש אלא מה אומרים? ששומע כעונה כאילו כשאתה שומע את המילים השקיצ'ל מצווה ורצה בנו כאילו אתה באותה שומע השקיצ'ל מצווה ורצה בנו אבל אם אתה באמצע אומר יין כאלה תוריד פנה עליי מהשולחן אז אתה אדם לא יכול לדבר שאתה דבר בבת אחד אתה אומר את זה אתה לא אומר את זה אז זה מה שמשתה ברורה אומר כיוון, כמו שאומר, ואפילו יאמר שכיוונתי אז בליבי לברכת המברך, שמעתי כל מילה מה שהוא אמר, לא פספסתי מילה, באותו זמן גם אמרתי עוד משהו חשוב, אבל לא יצא. כיוון, אומר סברה מאוד הגיונית, שמה שיוצא בשמיעה הוא רק מי ששומע כעונה, זה שהיה דווקא ששותק. אז, כאילו מהפה שלך יוצאים מילים שאתה שומע אותם. אבל אם אז דיבר... לא עדיף מה מברך בעצמו כשהפסיק באמצע בדברים אחרים שלא יצא עכשיו לכתחילה לא יאמרו עוד אנשים יחד עם המקדש ששני קולות לא נשמעים זה לא כתוב באדמור הזקן אבל המשנה ברורה מביא את זה מפוסקים חשובים מאוד מאלירבה ועוד להידרגיס יש שמקילים בזה החוק ינקב בהלכות פסח כן? אתם מכירים את הלכות פסח יש את החוק ינקב שהדמור הזה כן כל הזמן בהלכות פסח מעביר אותו כמעט באין עמוד אחד שזה לא יובע כמה פעמים החוק ינקב אז החוק ינקב בהלכות פסח שם מדובר גם כן לצאת את החובה מהקידוש וכיוצא בזה אז הוא סבור שגם שאפשר כן לומר ביחד עם המקדש אבל כתחילה לא לעשות את זה כבר שכאמור הלירה בבות בגדולה פוסקים סבורים שלא לעשות את זה ואחרי של אדמו"ר הזקן שם בסימן תפ"ח בהלכות פסח אז ככה לשונו של אדמו"ר הזקן אין למחות בבית וג' בלבטים האוכלים בבית אחד ומקדשים כולם כאחד ובני ביתם שומעים מהם ויוצאים מדי חובתם יש כלל שטרי קלה לא משתמה לפי שהקידוש הוא חביב עליהם ונותנים דעתם יפה לשמע אותו יש חביבות בקידוש ולכן גם שתי קולות נשמעים מרוב החביבות מכל מקום אומר יותר טוב שלא ינתי על זה ויקדשו כל אחד שיקדש לעצמו יותר טוב יוצאים ידי חובה מכריח ככה שבעצם אם עושים ככה יצאתי ידי חובה אנחנו לא אומרים שטרי קל לא משתם מבלי יש חביבות אתה שואל איך לנהוג לכתחילה לא לעשות ככה
המשנבור הזה בשומע כעונה זה יהיה בכל עניין של שומע כעונה
חביבות של קידוש על מה? על שומע כעונה כן
שאם הוא מדבר זה למשל בראש השנה שאדם שומע את קיית שופר הוא מדבר באמצע זה לא יוצא
זה כמובן בטח שלא עכשיו האם מברכים על היין ששותים הציבור שיצא ידי חובת קידוש אחרי שמסיים את הקידוש נותנים לשתות כפי שנראות מה אתה צריך לנהוג בזה באופן השתייה באופן חלוקת היין אבל הציבור שיצא ידי חובה בקידוש בקידוש נאמר ברכת בורא פרי גפן ונאמר ברכת מקדש השבת האם הם מברכים על היין ששותים או לא יש בזה מחלוקת בין הפוסקים האם יצא ידי חובה או לא וכל אחד יכול לנהוג כמנהגו אין בזה הכרעה ברורה שדווקא ככה ולא ככה אלה שנוהגים שכשהם שותים את היין מברכים בפרגוף יכולים להמשיך ולנהוג ככה אלה שלא בוודאי שנוהגים גם נכון כיוון שהם התכוונו לצאת ידי חובה בברכת המקדש
גם היה וגם
המועצים אותו דבר? מה? המועצים כמובן כתוב בשולחן ערוך שלכתחילה אנחנו לא נוהגים כך, ומדובר על זה מדוע ולמה, אבל במנהג אשכנזים אכן נוהגים ככה הלכה למעשה, שמקפידים בדווקא שלא להגיד עמו יציא לחם מן האורץ, אלא שרק האיש שמחזיק את הלחם משנה, הוא אומר עמו יציא, וכולם יוצאים מדי חובה, עונים עומי, וכשאוכלים את הלחם, לא מברכים. וזה כדי שיהיה לחם משנה, כיוון שכל אחד חייב בלחם משנה, אז כתוב בפוסקים, שזה ככה צריך לנהוג באמת, גם בדמר זקן כתוב ככה בשולחן אורך לכאורה, שהסדר של הכתחילה הוא שהמברך מברך המויצי וכולם יוצאים מדי חובה בברכתו. ויש מכתב מהרבי שמסביר את המנהג שלנו, בכלל, חסידים בכלל, ואולי מנהג רוב העולם לכאורה, שכל אחד שמקבל את הפרוסה שלו מברך המויצי על הפרוסה. ומה קורה, איך יוצאים מדי לחם משנה? אז הרבי מביא את הבוצ'אצ'ר, מה שהוא כותב, שהנקודה היא שזה הולך בתואר שליחס, הוא אומר שאפילו לפני שנטלנו ידיים אפילו, הבעל הבית שמברך על הלחם משנה, אז בעצם הוא בתואר לעניין של שליחות, לא ניכנס לזה בהרחבה, קופונים, זה בנוגע ללחם. עכשיו אנחנו בלכות קידוש, ואומרים שהפוסקים נחלקו, הם שומעים שיצאו די חובה, מרווחים עליהם ששוטה או לא, וכל אחד יכול לנהוג עם הנהגו, כיוון שיש שורש ומקור בדברי הפוסקים לכל אחד מההנהגות הללו. לכתחילה, היוצאים ידי חובה שלא ידברו כל עוד המקדש לא שתה את השיעור שהוא צריך לשתות, כן? יש לנו משהו נורא חשוב לומר, וברגע ששמע מקדש עכשיו להתיישב ורק מקרב את הכוס לפה ונותן את הסופ הראשון, כבר רוצים להגיד את הדבר הנורא, נורא, נורא חשוב, לחכות בסבלנות שהמקדש שותה את השיעור שחייבים, שלימנו בשיעור הקדם, שזה מלוא לוגמיו, שזה המינימום שצריך, רוב רביעית ועצם בזה מהשיעורים שצריך לשתות כדי שהקידוש יחול בשלמותו ורק אז לדבר. בדיעבד יוצאים ידי חובה בכל אופן, כיוון שעשו קידוש על היין, אבל כתחילה לחכות גם כן עד שהמקדש ישתה את השיעור שצריך. עכשיו מצווה מן המובחר שגם השומעים את הקידוש יתאמו מעט, כל אחד יתאם קצת מהיין, מכיוון שהשתייה אבל צריכה להיות מכוס שאינו פגום, ועל הכל של הקידוש הרי קידש האיש ושתה ממנו, אז צריך לתקן את היין שבכוס שהוא שתה ממנו לפני שהוא שופך לכל אחד לכוסות שלהם, או שישפוך לפני ששוטה, שקודם ישפוך לכוסות שלהם ורק אחר כך הוא ישתה, אחד מהשתיים הוא צריך לעשות. אז יש פוסקים שסבורים שאם שותים, מגדולי הפוסקים שסבורים שאם שותים מהכוס של הקידוש עצמו, כן, אז זה כאילו המקדש עצמו שותה מספר פעמים ולא צריך לתקן את היין. כלומר, המקדש עצמו, בוא נגיד שותה קצת, מפסיק רגע וממשיך לשתות, מפסיק ושותה עד שהוא מגיע לשיעור. יוצא ידי חובה, כן? זה כל הזמן זה השתייה, זה שתייה אחת ארוכה. אז אומרים אותם הפוסקים, ומובעים גם כן בהלכה. למעשה, שאם לא מעבירים את זה לכוס אחרת, אני מדובר על הכוס של הקידוש, המקדש שאתה ממנו כמה שצריך, ואחרי כן מעביר וכולם שותים מהכוס הזה, לא צריך להוסיף יין. כאילו, שאני שומע קונה, כולם כאילו זה קידוש אחד גדול, שכולם כאילו קידשו בבת אחד על הכוס הזאת. אז כל השתייה של כולם היא כאילו שתייה אחת ארוכה של המקדש עצמו, כאסורים רבים מן הפוסקים וכך נוהגים, חלק גדול מעולם הלכה למעשה ככה נוהגים. אבל דעת אדמו"ר הזקן, לא פה בהלכות קידוש, רק בסימן קוף צדיק, ששם מדובר על הכוס של ברכת המזון, ששם נמצאים ביותר בצורה רחבה כל דיני הכוס, שם מוכרח בדברי אדמו"ר הזקן שהוא לא סבור ככה, אלא גם כשהמסובים שותים מכוסו של המברך, אחרי שהוא שתה ממנו זה נעשה פגום, וצריך לתקן את זה. ביגדלתי ירושלים שעתו שיצא, מי שיש לו את זה בחלק שני יכול לראות שם בעמוד 629, ציינתי לעצמי שם הם מוכיחים את זה מתוך דברי אדמו"ר הזקן, שהם לא ממש מפורשים אבל מוכיחים שכך לדעתו. ולכן אז לפני שמחלקים לכל הציבור אחרי שהמקדש שתה, ש יוסי אלפן. מה זה כן אומר דרך נוספת שלא ראיתי כל כך שנוהגים, שלכל אחד יהיה ליד המקור, יהיה לו כוס עם יין לידו, ואחרי שמקדש מסיים לקדש, אז כל אחד שותה מהכוס שנמצאת לידו. כלומר, חובת החידוש חלה בצורה כזאת. ויש כאלה שבורים שזאת הדרך הכי הכי מובחרת, אבל שוב, לא ראיתי שנוהגים ככה למעשה. יש היום את המתקנים הללו, מתכירים את זה? פעם הילדים קנו לנו מתנה, אני כבר לא זוכר, לא יודע לאן זה נעלם, היא כזאת כוס של קידוש, כן, גביה, ויש ליצא בתוך איזה מין, כאילו, מתקן כזה, ויש שם חורים, פייפים כאלה שיורדים לתוך גביעים קטנים מסביב, כן? המהדרין זה מכסף, אם לא זה ממתכת, אבל זה דף יפה, וכשהמקדש ממלא את הכוס יין שלו, הוא שופר ושופר ושופר ושופר, ככה וזה עולה על גדותיו, ונכנס לתוך כל הכוסיות של כולם, ואז כשהוא מכחש, שהוא גומר לקדש, מחלק את כל אחד, אחד הכוסיות הללו, שהם בכלל לא פגומים, הם מלכתחילה לא שתו מהם, וזה שהם קוראים לפטנטים להידורים שבהידורים.
למרות שהם
באים רביעית
בכל אחד?
לא, לא צריך רביעית. היא יצא בכוס של המקדש ושומע קונה, ואחרי כן גם בכוס שהם שותים בהמשך לא יהיה רביעית. כשמעבירים את זה לכוסות שלהם לכל אחד, אז גם כן הם בזה רביעית.
הרב דייטשטיין הביא ראייה להנהגה הזאת מהגמרא, שהמוה הוא קידש, הוא הסתכל לראות אם שותים. כשהוא לא ידע אם צריך להגיד עוד, אז הוא הסתכל לראות אם שותים. זאת אומרת
שכולם היה... שהיה להם מה לשתות. יפה.
אני מכיר בטס שככה עושים
כתוב שכן אמרו מה זה כן בלבין
לא, גבי השקול של כוס קטנה מקים לכל הבית כנסת שם אחרי התפילה ומסגיר להם קצת יין ועושים שם
קידוש וכל אחד שותה בכוס שלו, כן, כן. אז יש סדר של הקטרילה אפילו, אבל שוב, בתוך המשרמי אני יושבת, כן, רואים שהם מקדשים עושים קידוש למשפחות והכל, לא הייתי ש... יהיה ככה הסדר, יותר מקובל הסדר השני שמוסיפים יין לכוס אחרי ששתו ממנו, מתקנים אותו ואז נותנים, או להפך, שנותנים קודם מחלקים לציבור ואחרי כן שותים מהכוס שלו. עכשיו, מה קורה אם אדם שמע את הקידוש כשהוא נמצא בחדר אחר? הוא לא נמצא פה בחדר. קורש, בפעם קורש אבל הבוסטר בדיוק יצאת למטבח אבל ממשיכה לשמוע שם את הקידוש, שומעים את הקידוש אבל נמצאים בחדר אחר, כל שנתכוון האדם להוציא את אותו אדם שנמצא בחדר אחר והוא נתכוון לצאת ידי חובה כמו שאמרנו בתחילת השיעור, אז זה נחשב לקידוש שיוצא ידי חובה וצריך את התנאים של קידוש מוקם סודה שדיברנו בשיעור הקודם. על זה סדר שבמידה וקרה קרה וככה, אבל לכתחילה צריכים להיות באותו חדר, וגם דיברנו לא להסתובב אנה ואנה בשעת הקידוש שלה, לעמוד מסביב לשולחן הקידוש והסעודה, דיברנו את זה גם בלכות הדלקת נרות חנוכה, שכאשר מוצאים ידי חובה לכתחילה צריך להיות מכונסים בקירוף לשולחן או כיוצא בזה למקום ש... התבצע את המצווה ולא להסתובב על רוב החזור מסביב. עכשיו, האם אפשר להוציא ידי חובת קידוש מישהו שהוא עכשיו לא הולך לקדש? אדם שעכשיו לא יוצא ידי חובת קידוש, הוא רוצה לקדש כדי להוציא אחרים, שכיח בשמחות לפעמים שולחים אותו לעזרת נשים, תעשה קידוש להוציא ידי חובה בהתוועדויות, כן? אנשים נמצאות בעזרת נשים, שוכרים מישהו תעלה למעלה לעזרת נשים, תעשה קידוש, תוציא ידי חובה את הנשים. גם מי שלא יצא עכשיו ידי חובת קידוש, יכול לקדש לוצא את האחרים ידי חובתם. אבל אם הוא שותה מהיין, אז בוודאי זה בסדר, אבל אם הוא לא שותה מהיין, חייב שמישהו מהשומעים לא יברך על היצא ידי חובה בברכת בוקר הגופן, שלא, כן, זה כאילו ברכה לבטלה. אז... לכן עדיף תמיד שיקדשו בעצמם, אבל כשהם לא בקיאים ולא יכולים, אז אפשר להוציא ידי חובה, אבל אם הוא שותה מהיין אז בוודאי טוב, ואם לא, שמישהו מהשומעים יכוון לצאת ידי חובה בברכת בורא פרי הגפן וישתה מהקידוש
שלו. יכול לעשות קידוש בליל שבת בבית כנסת לאנשים בלי לצאת ידי חובה ולבוא הביתה ולעשות קידוש?
כן, בהחלט, על זה מדברים, על זה מדברים, על זה אנחנו מדברים. מי שאינו יוצא עכשיו ידי חובת קידוש, וכדי שצריכים, זה מקובל בכל בתי חב"ד, זה מקובל לשים את זה, כן. הפוסקים נחלקו, האם מי שכבר התפלל תפילת ערבית, יכול להוציא את מי שלא התפלל לו עדיין. לדוע, כפי שדיברנו כבר קודם, הוא חייב עכשיו רק מדרבנן. כיוון שידי חובת קידוש מדאורייתא יצא ידי חובה בקידוש שבתפילה. קידוש על הכוס זה מצוות רבנן. מה שאין כן האחרים, שהם לא התפללו עדיין, הם צריכים לצאת פה ידי חובה מן התורה. השאלה אם אפשר להוציא. לכן, מן הראוי שכם שיוצאים ידי חובה התפללו ערבית, או שלפחות, אם לא אפשר להעמיד אותם להתפלל ערבית, שלפחות יאמרו מוגן אובס בדבורו את המעין שבע, כן? ששם מוזכר עניין של קדושת השבת, אם אפשר. קטן יכול להוציא ילד קטן אחר, בגלל שוב, אבל שם גם צריך להיות התנאי, שלא יהיה מי שמוציא אחרי התפילה, וזה שיוצא לחובה לפני התפילה, כי הוא טרי דרבונון, הילד שהוא כבר אחרי התפילה, אז גם הקידוש שלו דרבונון, וגם חובת הקידוש שלו מצד חינוך דרבונון, והילד השני שרוצה אותו להוציא לחובה רק חד דרבונון, כיוון שהוא עדיין לא התפלל. אז גם פה צריך להספיד על זה. חשוב לדעת, וזה נוגע למשפחות, כאשר לפעמים הבעל הבית, האבא, לא נמצא ורוצים שאחד הילדים יוציא ידי חובה, אז הנה יש לנו בן שהוא כבר בר מצווה. אז נער בר מצווה שעדיין לא ברור שאין סימונים, הוא לא יכול להוציא את הגדול, מכיוון שבדאורייתא לא סומכים על חזוק דרבי. יש חזוק דרבי, שקוראים, ככה קוראים לזה בהלכה, שבחזקה שמגיע לגיל, אז הוא בטח הביא גם סימונים. אבל בדאורייתא, כשצריך להוציא ידי חובה בדאורייתא, לא סומכים על החזוקה הזאת, צריך לדעת בוודאות האם הוא כבר הביא סימונים או לא. אז אם זה ילד גדול שכבר רואים שיש לו סימני זקן, או שידוע שכבר הביא סימונים, וכיוצא בזה ילדה שכבר יודעים שכבר הגיע, אז בסדר, יכולה להוציא ידי חובה. אבל אם מדובר בן הוא נער בר מצווה, אבל עדיין לא ברור שהביא סימונים, הוא לא יכול להוציא את הגדולים, כי בדאורייתא לא סומכים על החזוקה. עכשיו כבר דיברנו, וזה מסיים את העניין של הקידוש, שאין להפסיק בין הקידוש לשתייה. אם אדם הפסיק בדיבור שלא מענייני קידוש, הוא צריך לחזור ולקדש, צריך לחזור ולברך בו פרי הגפן, אבל לא לחזור ולקדש, כיוון שהחובה זה לקדש על היין. קידשתי על היין. אלא מה? אתה רוצה לשתות את היין, אבל ברכת בורא פרי הגפן, ובין הברכה לשתייה, אם אתה מדבר, אתה לא קשה ללחות קידוש. אתה תברך שאדוני בדברו, יאללה שזה. ותדבר, לפני שאתה שותה, אתה צריך לחזור ולברך, להגיד בור שם כבר את מחוץ לדברות, וברך עוד הפעם. אז זה שקידשת על היין, זה קידוש שיצאת ידי חובת קידוש על היין. אבל תשתות בין היין, אם אתה דיבר, אתה צריך לברך עוד הפעם, בפרי הגופן כמובן, כן? אבל לא לחזור ולקדש. אבל אם הוא יצא מהחדר לפני שהוא שתה, למרות שהוא חזר, אחר כך צריך לחזור ולקדש, וזה מסד, לא שכיחה, אבל לשלם בסעניין. עכשיו צריך להרבות, כתוב בשולחן ערוך ככה, שיש אנשים כאלה, בואו נסגור את העניין של הסעודות שבת, יש את שלושת הסעודות של שבת, וחייבים גם לאכול סעודה שלישית, אבל נחלוקה הפוסקים בשולחן ערוך מביא שלוש שיטות בעניין סעודה שלישית. כל השלושת הסיטות מבואים בשולחן ערוך, זה לא אפס כולות שמקילים בהם אנשים שמקלים וריקים, כל שלוש השיטות מובעות בשולחן ערוך. שיטה אחת שצריך סעודת לחם, שיטה שנייה שדי במיני מזונות, שיטה שלישית שאפילו בפירות יוצאים מדי חובה. בפוסקים שמייסדים על הקבלה, כמו הלבוש, שהוא היה כמעט בן דורו שבא לשולחן ערוך, ושל הרמו בטח, הוא מביא את השיטה שבכלל הסעודה הזאת לא קשורה באכילה אלא בלימוד התורה, בעיקר בפנימיות התורה, והוא מביא שם את מה שמובא גם כן בחסידס, אבל המקור שם בלבוש בשם המקובולים, שלמדו את זה מסגנון הפסוק. הידוע ששלושת הסעודות של שבת נלמדות משלושת הפעמים היום שכתוב במן, כן? אך איכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו. כן? שלוש פעמים היום ושלושת הסעודות. מכיוון שבפעם השלישית כתוב שממנו אנחנו למדים את הסעודה השישית, נאמר היום לא, איכלו היום כי שבת היום להשם, היום לא. אז אומרים מהלבוש, ומובא בחסידס, ברשב, וטוב שסמר ובהם שמביא את זה בממורי החסידס, שלכן נוהגים, כאלה שנוהגים שלא אוכלים סעודה, אומרים דברי תורה. אבל ידוע הנהגת שרבותינו נשיאינו שהקפידו לכן לאכול פירות. כלומר, לא אכלו סעודה, לא עשו נטילה, אבל הקפידו לאכול פירות בזמן של הסעודה השלישית. כך מובא בכמה מקומות בדברי הרבים. עכשיו עוד עניין חשוב, השלמה חשובה, כאשר יוצאים ידי סעודת חובת סעודת שבת במיני מזונות. דיברנו בשיעורים הקודמים. או רגע, יש לי עוד לפני כן עוד משהו לומר, שכתוב בהלכה שבנוסף לסעודות של שבת, שזה עניין בפני עצמו, צריך להרבות בפירות ומגדים ומיני ריח, אם יש לו, כדי להשלים את מניין 100 ברכות. כתוב שאדם חייב לומר 100 ברכות, לברך 100 ברכות בכל יום, וזה חובה, וכיוון שאדם חייב לעשות את זה, ובשבת יש לנו בעיה, כיוון שבתוך המניין של 100 ברכות כולים 3 פעמים 18, כיוון שבשבת ה-18 מתקצר ל-7 ברכות, אז חסרים בעצם 11, יותר נכון 12 ברכות בכל תפילה ותפילה. אז איך משלימים את זה? אז כתוב להרבות בפירות, מגדים, מיני ריח, כדי להשלים את מניין 100 ברכות. אז נכון, יש את העיצה להתכוון לצאת ידי חובה של הברכות של קריאת התורה וההפטרה. כתוב בשולחן ערוך שלכוון לברכות העולים לתורה ולברכות ההפטרה לצאת ידי חובה כדי להשלים את המאה ברכות. דיברנו פעם שלכן קצת צריך ביאור, כיוון שההנהגה של העולם ידועה שככה נוהגים ושאומרים ברוך הוא ברוך שמו. וכרי נזכרנו היום בשיעור דברי אדמו"ר הזקן, ואפשר אומר אדמו"ר הזקן שומעים ברוך הוא ברוך שמו לא יוצאים ידי חובת הברכה, אבל בהפטרה אומרים ברכת השם ברוך הוא שמו ימים כולם, ואחרי כן בכל ברכה וברכה נצרים ברכת השם, ועוד עם חזנות מיוחדת, עם ניגון מיוחד, וכל הציבור אומר ברוך הוא ברוך שמו בקול גדול. וכפי שאדמו"ר הזקן אומר, ואפשר שאם אדם רוצה לצאת ידי חובה בברכה, אז הוא אומר ברוך שמו הוא לא יצא ידי חובה, אז ידעת משנה ברורה ושאר הפוסקים והברכי יוסף, כל אלה שסבורים שברוך וברוך שמו לא מעכב לצאת ידי חובה, זה מצוין. אבל לדעת אדמו"ר הזקן, הסוגריים האלה שהזכרנו מקודם, זה יכול יוצא קצת בעיה. לא יודע מה להגיד. אבל ככה נוהגים.
מי שמברך הוא לא מתכוון להוציא.
מה? אתה אומר שהוא לא מתכוון, למה הוא לא מתכוון? כי אחד שמתור שליח ציבור, אחד שומר ברכות לציבור, בטח שמתכוון להוציא. עצם העובדה שומר ברכות, הוא לא מברכה לעצמו, okay. על ההפטרה שלו, אם הוא יצא, אז יגיד הפטרה לעצמו, זה ברכות שקשורות לכל הציבור, הוא בשם הציבור, הוא נשלח מהציבור לברך את הברכות הללו. מלכתחילה נשלח מהציבור כדי לברך בשבילם. אבל זה שומר ברכות שומר, איך שלא יהיה, יש את העיצה הזאת גם, כן? אבל בשימי ריש צדיק, כלומר, בשכנוך, כי מדובר על זה, שאמנם זה עיצה, אבל כתחילה צריך להשתדל להשלים את כמה שאפשר בעצמו, ולכן להרבות בפירות ומגדים וכו'. אבל בכלל חשוב לדעת, זה נורא, זה בסדר, שבשון השולחן ערוך, שם בסעיף ה' אומר אדמו"ר הזקן ככה, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. זה לא רק יום המנוחה השבועי, שאז אנחנו מותחים את העצמות וישנים כמה שעות יותר. שמה שולחן ארוך, זה לא ספר חסידות וקבלה. לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי לעסוק בהם בתורה. שכל ימות החול הם טרודים במלאכתם, והם נעים פנאי לעסוק בה בקביעות. כמובן, לומדים פה ושם, אומרים חיטס, פה רמה, אבל לעסוק בקביעות ככה בתורה, בשבת הם פנויים ממלאכה, יכולים לעסוק בה כראוי, בסדר, צדק. לפיכך, מה המסקנה? פועלים ובעלי בתים שאינם עוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע לא ימשיכו הרבה בעונג אכילה ושתייה בשבת. תהיה לבעונג קצת, תוכל קצת יותר, עוד איזשהו סלט אחד, לא צריך 12 דווקא, שצריכים לעסוק בתורה הרבה. אין להם זמן עכשיו להתעסק יותר מדי באכילה ושתייה. אבל תלמיד החכמים, העוסקים בתורה בקביעות כל ימי השבוע, הם ימשיכו קצת יותר בעונג אכילה ושתייה, כי הם מתענגים בלימודם כל ימי אותו שבוע. מכל מקום, גם הם צריכים לעסוק בתורה, זה לא שתלמיד החכמים יכולים לצאת לחופשה בשבת, גם הם. ואין ראשי למשוך כל היום בעונג אכילה ושתייה ושינה, לאכול ולשתות 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 ולאכול ולשתות, שנאמר שבת לשם אלוקיך. זה לשון השולחן ערוך, סעיף ה' שם, סעיף מריצד. אז בכלל, הרי ברשע, בידוע, בקונטס הצחיים ממני לא תואב, מי שכאן יודעים יותר חסידוס ממני, יתקנו אותי ממני, שתואב במערמוקם, כמדומה שבקונטס הצחיים, הוא מדבר על זה בהרחבה, הוא אומר שכתוב כל המענג את השבת, לא כתוב כל המתענג בשבת. על זה אומרים יחי ההבדל הקטן שעושה את ההבדל הגדול. יש כל המענג את השבת, שבת רוצה שיענגו אותה, את השבת צריך לענג, להתענג בשבת. ככה הוא עושה דיוק כזה מעניין. מה עוד יש לנו פה בדבר הזה? אם דיברנו על שינה בשבת, צריך לזכור שאסור להגיד בשבת נישן היום, בלשון השולחן ערוך שם בספר יש צדיק, לא יאמר בשבת נישן היום כדי לעשות מלאכתנו בערב. כלומר שאדם לא יגיד בוא נלך לישון עכשיו, בערב אנחנו צריכים לצאת, זה מוצאי שבת, כמובן הכוונה, מוצאי שבת צריכים ללכת לפה, ללכת לשם, שיש לנו שבושה של זה, בוא תלכו לישון כי בערב צריך וכולו וכולו. זה אסור להגיד, כיוון שזה עכשיו כאילו הכנה משבת ליום חול. אבל כשלא אומרים את זה במפורש, למרות שהמטרה שהולכים לישון זה באמת כדי שכוח בערב לפעולות מסוימות, אין בכך איסור, האיסור הוא לומר כך את המילים הללו. עכשיו דיברנו שסעודות שבת צריך אמנם מכתחילה שיהיה לחם וכולי, אבל לדעת אדמו"ר הזקן בסידור שאפשר לצאת בדעת הצורך ידי חובת סעודת שבת, שבת גם כן בפת הבא בכיסנין, כלומר במיני מזונות כאלו שאילו אוכלים מהם שיעור קביעות סעודה חייבים בנטילת עיניים ברכת המזון. למרות שאני לא אוכל שיעור כזה, אני אוכל בסך הכל שיעור של הלמיכיו, אבל בכל זאת אפשר לצאת ידי חובה גם במיני מזונות. נשאלת השאלה, מי שיוצא ידי חובה סעודת שבת במזונות, כפי שנהוג לפעמים בהתוועדויות שנמשכות בימי החורף הקצרים לתוך הלילה שדיברנו על זה, האם צריך לחם משנה, לקחת שתי עוגות ולשלמות בתור לחם משנה? אז יש מי שהקיצור שכן עורך בסימן עין זין, סעיף י' זין, אומר שצריך לקחת שתי עוגות שלמות בתור לחם משנה. למעשה לא ראיתי שינהגו כן, כך אמר שם, יש הגרות על אורך הסחיים, אמר שם הוא כותב שלא נהגו, ויש כאלה מי שכתבו שאפילו לא להחמיר, זה נחשב לרערה. אצל הרב בדיוק מי שאמר לי שמי שכאן יכול לאשר או לא לאשר, שהרב כן לקח שתי חתיכות מזונות ביד. זה נכון? אין פה מישהו מהמדקדקים והמדייקים. בטח בטוב וזיבר שאתה אמר לי ככה, שהוא היה מאוד שם לב לכל ההנהגות של הרבי. צריך לבר את זה, נשאיר את זה בלי נדע לשיעור הבא לוודא ב-100%. אבל שתי עוגות שלמות בטח שלו, שתי פרוסות, ככה אותו, נדמה לי שהוא אמר לי ככה בליל שבת לפני מספר שבועות, אני אבר את זה בלי נדע עוד הפעם. האדם ששכח את צבע חליצנו, על המיך, אנחנו מדברים עכשיו על ברכת המזון, כי זה כתוב בכל הסידורים, מי שאומר ברכת המזון מתח הסידור, שישכח רצה, יסתכל מה כתוב שם, יראה כבר איך צריך לנהוג הלכה למעשה. אנחנו מדברים עכשיו על אותו אדם שיוצא ידי חובת סעודת שבת בסעודה הזאת. אז כתוב שאם למשל אדם אוכל בנוסף לשלושת הסעודות של שבת סעודה נוספת, אפילו בסעודה שלישית כבר כתוב שאם משחרים על המחיות לא צריך לעשות ולברך, נשאלת השאלה, אדם שיצא ידי חובה בבני המזונות, כן? האם הוא צריך לעזור ולברך? זאת הסעודת שבת שלך, כן? אז הקצועס השולחון, שימם הם זין, מי שרוצה לבדוק את זה במקור, בעד השולחן סבקות נכנס, הוא אומר פשוט שצריך להחזר הברוכה. פשיט, אתה רוצה זה פשוט, שאם זאת הסעודת שבת שלך, בסעודת שבת, תדינו שאם שכחת למחצה לברך, אז אם בברכת המזון של לחם, אז צריך לברך ברכת המזון עד הפעם. אם הסעודת שבת שלך זה המזונות, אז על זה צריך לברך. אבל אני הרשמתי לעצמי שמה הייתי פשיט עליי לקצועס השולחון צריך הרבה על הפרימגודי. יש בתשובס מהר"ן בריסק, זה היה רבו של אבי מורי זכר צדיק לברכה, תשובס מהר"ן בריסק בחלק א' סימן י"ד, הוא חוקר בהרחבה את העניין הזה, והוא מביא מהפרימגודי שהפרימגודי אומר צורך עיון אם צריך לחזור ולברך, והוא מעריך שם בכמה מקומות ומקורות שלכאורה משהו שכן צריך, מגדרגיס מקומות משהו שלא צריך, למסקונה הוא מגיע למסקנה שלא צריך לחזור ולברך. אז כבר כמעט חשבנו שיש לנו משהו בתורה שכבר משהו שאין מחלוקת, אז הנה הקצועס השולחון פשוט שצריך להחזר הברוכה, והקצועס ושם אנחנו רואים שהפרימגודים אומר שצריך עיון, ובתשובס מהר"ן בריסק חלק א' סימן י"ד שם הוא מעריך מאוד מכמה מקומות שמשמע שכן, מכמה מקומות שמשמע שלא, ולמסקנה הוא מגיע למסקנה שלא לחזור ולברך. מה קורה? עכשיו שאלה מעניינת. אדם עשה קידוש, אכל מזיינס, כן? פברנגן, לא? על פי דעת אדמו"ר הזקן, כפי שחזר בו, כפי שיצא ידי חובת סעודת שבת, נכון? עכשיו כשהולך הביתה ואוכל את הסעודת שבת, נטילת ידיים והצ'ון, זה כבר סעודה שלישית. עכשיו הוא שכח בחיים ורצה בברכת המזון, מה הדין שלו? זה מייסים בכל יום. אז מה, בסעודת שבת שכחתי רצה, צריך לחזור ולברך, לא? רק רגע, עצור. אתה כבר לא בסעודת שבת, אתה כבר בסעודה שלישית. בסעודה שלישית, אני כבר לא כך. כן, מכתחילה כתחילה, אבל בטח אפשר, בערב פסח עושים את זה.
הסעודה שלישית.
בפסח בשבת,
מה שאוכל לפני התפילה זה סעודה שנייה, אם כך. אם זה הולך לפי סדר אחר
זה כבר לא פשוט. האם אפשר לצאת ידי חובת סעודת שבת לפני התפילה? זה לא פשוט, זה כבר לא פשוט. עובדה שאתה לא עושה קידוש גם אז, למה אתה לא עושה קידוש בזה סעודת שבת? אז בוא נעזוב חקירות נוספות, אבל זה דבר מה יש בכל יום. אתה עושה קידוש בבית הכנסת, או יש כאלה משפחות שאצלם זה סדר, כאלה שמתפללים מוקדם וכבר ב-11 אחרי התפילה, אז עושים, אני חושב, אצל אבא שלי היה סדר ככה, הם מגיעים מהתפילה, אני פה נצל אבא אוזנר, עושים קידוש ואוכלים מזונות, ואז הולך לנוח לאיזה חצי שעה, הולך לשיעור של הרב אוזנר, היה שיעור במנחס חינוך, במשך עשרות שנים היה מסר שיעור, מאות אנשים מגיעים, שיעור מאוד מאוד מפולפל ועשיר בידע תורני במיחס חינוך, ואחרי הם מתפללים באחת וחצי, מתפללים מנחה, ואז מגיע הביתה, אוכלים סעודת שבת. אז פה נשאל את השאלה, אמרתי על המיחה בסבא הבאה מזוינס, אז אלה שסבורים שלא יוצאים ידי חובה במזוינס, אז כמובן שאם שכחת רצה והחליצנת בסעודת הג'ונט, אז אתה צריך לברך עוד הפעם. אבל אם כבר יצאת ידי חובת סעודת שבת במזונות, ואחרי בסעודת הפת, שכחת רצה, לדעת אומרים שיוצאים ידי חובת סעודת שבמיני המזונות הללו, הוא לא חוזר מברך. כן, כך ראיתי, יש ספר דברי דוד, זה קדמון, מלדולה.
הוא צריך להתקבל בצאת.
שמעתי גם ככה שפסק דודי סקני, רמי שוובר, שהיה ממש, ממנה נודע לי, כל ה... אני זוכר בשעתו, לפני שלמדתי בעצמי, שאת ה... זה הרי נמצא ב... בהלכות, בהלכות הסעודה, לא בהלכות שמה, בהלכות הסעודה שמה, יש שמה הגעה באותיות רשי בתוך הסעיף, ששם שהזמור חזר בו לעת זקנותו, זה ממהריל, כן? זה הוספה שמה בצד. אז נודע לי את זה, אז רבי שוובר באמת, ככה זכרו לי, שהוא פסק ככה לא יכול למה איזה, שלא צריך לא לחזור ולברך, כיוון שאתה עכשיו... סיימת את הסעודה. מעניין, אם מישהו יהיה לו מקורות מעניינים נוספים בשאלה המעניינת הזאת, יהיה כדאי שיביא את זה לידיעת הציבור בשיעור הבא.
ומי נקחבה שלא יכנסו סעודה שלישית, שלא נקלם ידיים, אז לא מצליחים ליצור ידיים אם אכלתי בפברינג איזה מזיינס.
יהיה מה שאתה צריך.
אז לא צריכים ליצור ידיים, אחר כך.
אתה לא חייב, אתה מותר לך לטעול ידיים ולצאת ידי חובה גם כן לדעות...
יש עניין שלא יכנו מסעודה שלישית בחבל.
אז צריך ללמוד להיזהר באמת. זה כבר השאלות שפיץ חבד.